טוב, שלום לכולנו, שלום וברכה, אחרי הפוגה יותר מדי ארוכה וחסד המילואים עלינו וצרכי כלל ישראל. אני אומר את זה לא בציניות, זה מה יש. אז אני מנצל את העובדה שהיום אני לא במילואים, מקווה ששאר ימי חמישי עד סוף הזמן ניגן לו במילואים. הערכת כמן, אל תשמחו על זה. אוקיי, אז נראה מה כמה ולמה. ובואו נתחיל. אנחנו, בגלל שהעיקר השישי, הוא עיקר מאוד עיקרי בתפיסת העולם הרוחני של ישיבת עתניאל, בפרט של מורנו ורבנו הרב ראם, שמזכה וחייהו, ובגלל שעבר הרבה זמן מאז השיעור האחרון שלנו ביחד, שהתחלנו בחלק הראשון של העיקר של הנבואה על פי הרמב״ם, אז אנחנו נקדיש שלושה מפגשים לעיקר הזה, כלומר עשינו כבר עיקר חלק ראשון, עכשיו אמור להיות מפגש אחד יותר על פי הפנימיות לחסידות, נעשה לזה שני מפגשים, וגם יותר נעמיק בטיפה בדברים של הרמב״ם. אז נעשה חזרה קצרה ונתחיל, ואת השיעור הבא נתחיל בדיוק בזמן, כי אני דוחף שני שיעורים לשיעור אחד, ואז אני אדבר בקצת דבר אחת אחרי, כאילו תהיה בריאה, בסדר? אז יאללה, בוא נתחיל. טוב, התחלנו לעסוק בעיקר השישי, שפותח את חטיבת העיקרים השנייה. חטיבת העיקרים הראשונה עסקה באלוקות, ובמה עוסקת חטיבת העיקרים השנייה? היא עוסקת בתורה. ולאור ההבנה הזו עסקנו בשאלה, רגע, אם אני רוצה לפתוח את חטיבת העיקרים שעוסקת בתורה, אז למה מתחילים בעיקר? שלא עוסק זאת התורה לא תהיה מוחלפת או משה רבנו, אלא דווקא העיקר שעוסק בנבואה. ואז פתחנו סוגריים ודיברנו על העניין הפנימי של העבודה זרה. או ליתר דיוק, מה העניינו הפנימי של יצר עבודה זרה, אותו יצר שחזל מצאו לנכון לבטל אותו, וראינו שבד בבד ברגע שחזל מבטלים את יצר עבודה זרה, מה עוד מתבטל? פוסק גם צינור הנבואה. ואז עמדנו בכך על החיבור האמיתי, התשתיתי, בין העיקר החמישי שעוסק בעבודת השם, ובפרט עבודת התפילה, לבין העיקר השישי שעוסק בנבואה, ולמדנו שהאמונה בנבואה היא זו שנותנת לכאורה תוקף, נכון, לתורה, ובעיקר לאופן המסירה שלה ממשה רבנו. אז בואו נחזור במקור א', נחזור טיפה חזרה, כי באמת לא למדנו הרבה זמן, מקור א', הדפים נשלחו, נכון? יופי, מקור א', נראה את דברי הרמב״ם בפירוש המשניות, ואחרי זה נרחיב על הקשר בין השכל האנושי לנבואה, ולמה הנבואה היא מוכחת, והיא המשך ישיר למעמד הר סיני, וזה אתם לומדים עם הרב ראם כל חמישי בלילה בשורי שורש, בצורה כזו או אחרת, נכון? טוב, אז פירוש המשניות לרמב״ם כדרכנו, הקדמה לפרק חלק, מקור א', היסוד השישי הוא הנבואה. והוא לדעת שזה המין האנושי יש שימצאו בו אישים בעלי כישרונות מפותחים מאוד ושלמות גדולה, ותתכונן נפשם עד שמקבל את צורת השכל, ויתחבר אותו השכל האנושי בשכל הפועל, ויעצל עליהם ממנו אצילות שפע. ואלה הם הנביאים, וזוהי הנבואה, וזהו עניינה, וביאור היסוד הזה בשלמות יארך מאוד, ואין מטרתנו פירוט כל יסוד מהם וביאור דרכי ידיעתו, לפי שזהו כללות כל המדעים, אלא נזכירם בדרך הודעה בלבד, ופסיקי התורה מעידים בנבואת נביאים רבים. ובנוסח התפילה, מקור ב', אני מאמין באמונה שלמה, שכל דברי הנביאים אמת. אז כפי שראינו בסוף השיעור הקודם, יסוד האמונה בנבואה הוא הכרחי לתורה. כי אם לא הייתה דרך לדעת את הדברים מלמעלה, אז לא היה באפשרות בני אדם לקבל את התורה. כלומר, הבסיס הראשון לאמונה בתורה זו עצם הידיעה שיש נבואה בעולם. כלומר, האמונה של המין האנושי, יש אפשרות לשמוע את דבר השם בשידור חי. יש אפשרות לזכות לתובנות, להשכלות עליונות, יותר מהשכל האנושי שאי שווה אמסי בריבוע, עוד נגיע למשפט הזאת בהמשך. כלומר, לזכות להבנות שמעבר לקוגניציה הכרתית שהיא מוגבלת. אנחנו אומרים, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. למה? לכאורה מי שלא מצווה ועושה. זה וולונטרי, נכון? זה התנדבותי, זה יותר מבורך, נכון? אז אומר, זה נראה לי, הישמח משה. מאויל, בספרו על פרשת ויצא, פרשת שבוע, אומר רבי מאויל, הוא אומר מאוד יפה, שגדול מי שלא מצווה ועושה, אז הוא עושה את זה מצד עצמו, מצד השכל שלו, מצד שלו מוגבל. אבל מי שעושה כי השם ציווה, אז אין למעלה גבוה מזה. אוקיי? נכון שאדם מתנדב, אבל הוא מתנדב מעצמו, אז זה עדיין תחת המטריה של הרצון שלו. אבל שאתה עושה כי השם ציווה אותך, זה תחת הרצון האלוקי. זה הרבה יותר, אין לזה שום הגבלה. לכן, תמיד חשבתי שהמושג הזה, המועצה להשכלה גבוהה. זה מצחיק, כי דווקא באקדמיה לא בדיוק מחנכים הקתדרה להשגת נבואה, שם הכל צריך להיות אמפירי ומדויק ומצומצם ומוגבר, כן? בכל מקרה, אז כדי להסביר איך נוצר הקשר בין האדם לבין אותה השכלה עליונה, הרמב״ם עושה שימוש במושג שאחרי הרמב״ם הוא מאוד מאוד רווח, גם בחסידות, שנקרא השכל הפועל. מי שלומד טניה, מי שלומד כתבי חב"ד, זה מושג שנמצא השכל הפועל. כלומר, כוח הדעת האנושי זה אולי הכוח הכי חשוב, זה מה שמבדיל בינינו לבין בעלי החיים, אבל הדעת האנושית ביותה סנסור, זה קודם כל סנסור, זה פונקציה שהיא קולטת. כלומר, הדעת האנושית מקבלת, היא קולטת דברים מבחוץ, את אותם דברים היא מאבדת, ואז עליהם היא קובעת את ההגדרה שלה. וחשוב להדגיש שכוח הדעת מתחיל רק לאחר שהמציאות גלויה לפניו, ואז הוא מתייחס אליהם, הוא לא רואה כלום, הוא לא מבין כלום, הוא לא יכול להתייחס. לכן כוח הדעת הוא שופט את המציאות לנגד עיניו, זה טוב, זה רע, זה שקר, זה אמת, האם זה סיבה, האם זה מסובב, איך אני מתייחס לזה, איך עליי לפעול בהתאם. אבל חשוב להגיד, הדעת היא לא זה שיוצרת את המציאות. אלא הדעת זה מה שמקבל את המקבל. הדעת רק מקבלת ממנה ולוקחת לעצמה את מה שמסוגלת לקלוט מהמציאות. אבל, ופה אנחנו נחשפים לנתון קריטי בעבודת השם, קריטי ביסודות האמונה, כי בכלל זאת סדרת שיעורים על עיקרי האמונה, נכון? יש משהו יותר גבוה מהדעת האנושית. מה זה הדבר הזה? זה מה שנקרא דעת עליונה. יש דעת עליונה, דעת תחתונה, זה נקרא דעת עליונה. יש חוכמה שהיא נשגבת יותר, גדולה, גבוהה יותר, מאשר יכולת ההכרה הקוגניטיבית האנושית. ועל הדעת העליונה הזו, אני ברכתי הבוקר, ולא רק הבוקר, מקווה שגם אתם, אשר יצר את האדם בחוכמה. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. אדוני בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. תכתוב במשלי. כל הפסוקים, כל הברכות, מה הם למדות אותנו? שכל מה שנוצר בעולם בחוכמה אלוקית, אז ממילא כל העולם הוא בעצם גילוי ממועט של חוכמתו יתברך. לכן כל העיון והעיסוק הכרתי שלנו באמצעות השכל האנושי, זה רק עם מה שמוכר וידוע לנו. כלומר, השכל האנושי יכול רק לגרד, לדגדג, אפס קצהו של הדעת העליונה, של החוכמה העליונה. ולכן גם כל פרטי הבריאה זה בעצם חלק ממארג אדיר ואינסופי שמה תכליתו? לגלות את חוכמתו יתברך. מה היכולת שלי, אפילו של דואר, אבל גם אפילו שלי, מה היכולת שלנו, של כל אחד מאיתנו, כתלמידי הרב ראם לצורך העניין, להתייחס לחוכמה העליונה? היכולת שלנו באמצעות התורה. כי גם התורה עצמה היא חוכמה אלוקית. והיא כוללת את כל הפרטים שבבריאה כולה. תראו איך הגרא, הגאון מווילנה, בפירושו הקבלי, בספר דה צניעותא. הספר דה צניעותא זה בחלק ב' של הזוהר הקדוש, יש שם כמה פרקים, זה נחשב אחד הקטעים הכי עתיקים בזוהר הקדוש, מהמקורות הראשונים, שם כתוב שמשה רבנו קיבל אותה מסיני. זה בנוי מחמישה פרקים, כן, זה חמישה פרקי תורה, זה נקרא ספר דה צניעותא, הספר הצנוע, שלא מגלים אותו לאנשים. וכך כותב הגרא, יש לו פירוש קבלי על זה, והכלל, מקור ג', והכלל. כי כל מה שהיה והווה ויהיה עד עולם, הכל כלול בתורה מבראשית עד עיני כל ישראל, מהאות הראשונה עד האות האחרונה. ולא הכללים בלבד, אלא אפילו פרטיו של כל מין ומין ושל כל אדם בפרט, וכל מה שאירע לו מיום היוולדו עד סופו, וכל גלגולו, וכל פרטיו ופרטי פרטיו, וכן של כל מין בהמה וחיה, וכל בעל חיים שבעולם, וכל עשב וצומח ודומם, וכל פרטיהם, פרטי פרטיהם, וכל מין ומין ואישי המינים, עד לעולם ומה שאלה בשורשם. אז לפי זה נבין את מה זו הקדוש חלק ב', שם אומר, מכירים על את הביטוי הזה, הסתכל באורייתא וברא אלמא. כלומר, הקדוש ברוך הוא הסתכל בעולם, ומתוך זה, סליחה, הסתכל בתורה, מתוך זה בת העולם. אז אני רוצה לעשות reverse engineering, מה אני אעשה? נסתכל על העולם, נבין את התורה. את כל הבריאה כולה נעשית מכוח חוכמת התורה. ממילא הכל מכוון והכל מתוכנן במתכונת אחת של, בשפה של הרמח"ל, האלף העשירי או האלף השביעי, של גילוי כבוד השם בעולם. לא אוכל כל העולם בכבודיך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור, כן? יאמר כל אשר נשמה ואפו השם אלוקי ישראל מלך, לכבוד השם בעולם. יאמר אנחנו דובר כל משל, אנצלה, יא יא, עוד אותו. עוד אותו, נכון? עוד אותו כבר מגיעים, ברוך השם. טוב, ולכן, אז חוכמה גדולה זה להסתכל בבריאה, ובאמצעותה לקרוא את התורה. זאת אומרת, להבין מה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו מתוך הבריאה, אבל זה לא פשוט בכלל. כמו שכותב הרמב״ם ביסודי התורה, תראו מה קורה דלת, ולכות יסודי התורה פרק ב' הלכה ב', ויחי הדרך לאהבתו ועירתו בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ועירי בין חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. מיד אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמא נפשי לאלוהים אל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו, יפחד ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים זהות, כמו שאמר דוד, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, מה אנוש כי תזכרנו. ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים, כדי שיהיה פתח למבין לאהוב את השם, כמו שאמרו חכמים בעניין האהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר, שימו לב, בריאה קטנה שפלה אפלה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים זהות. אנחנו לא באמת יכולים להשיג את המעלה הזו של הדעת העליונה. אבל אנחנו כן יכולים להפיג רק את ההכרח שכל העולם הוא תוצאה, הוא תולדה של החוכמה העליונה. אבל אנחנו קטנים מדי, מצומצמים, מוגבלים, בכדי להבין, נגיד שיהיה לנו תפיסה כלשהי במהלך האלוקים. ואשרי מי שזוכה ורואה ומודע אפילו רק לאותו אפס קצהו של המהלך העליון. כי השכל שלנו הוא כלי שנתן לנו הקדוש ברוך הוא לקלוט מהחוכמה שמתגלה בעולם. ככל שהאדם גדל יותר בחוכמה, הוא מסוגל לתפוס פרטים שונים יותר, בעומק, בהיקף, ולהבין איך כל פרט קטן וקטן באשר הוא חלק ממארג שלם ורחב יותר. אז מה יוצא לנו בעצם? למעשה, יש שתי מערכות חוכמה מקבילות, אבל הן שונות לגמרי זו מזו. החוכמה העליונה היא החוכמה שהיא בעצם יוצרת את המציאות. וכל מה שיש בעולם זה גילוי חוכמתו יתברך. עצם הבריאה והמציאות זה מה שחוכמתו יתברך גברה שיתגלה במציאות. זוהי המערכת היוצרת. אבל מה יש את המערכת הקולטת, מקבילה? יש את החוכמה שהקדוש ברוך הוא טבע בשכל שלנו, בתור כלי להבין ולתפוס את אותם מהלכים של החוכמה העליונה שמתגלים בבריאה. שזה למשל, E שווה MC בריבוע, X שווה B כפול T, M שווה רו כפול V, ושאר המשוואות, שמי שלמד פיזיקה אולי זוכר אותם, אוקיי? לא למדתי פיזיקה לא חושב. כל המהלכים האלו שמתגלים במציאות, זה מהלכים שאפשר לתפוס אותם בשכל אנושי, בכוח ההשכלה האנושית. ולכן, אז צריך להבין, שהרמב"ם מדבר על השכל הפועל, איזה סוג חוכמה מתכוון, של הדעת העליונה או של הדעת התחתונה? אז אני חושב שכוונת הרמב״ם זה חד משמעית לחוכמה העליונה. כלומר, השכל הפועל זו אותה חוכמה העליונה שהיא המקור של כל המציאות שלנו. וזה נקרא השכל הפועל, כי היא פועלת. איפה היא פועלת? במציאות, בבריאה. לעומת זאת, השכל האנושי שלנו הוא לא פועל, אלא הוא נפעל על ידי המציאות. יש בזה עריכות דברים במורה נמוכים חלק ג' בפרק כ"א, ולא נקרא את הדברים בפנה בגלל קוצר הזמן.
מה עם מה שהרמב"ם אומר על השכל הנבדל, שזה של, נגיד של המלאכים, כאילו שזה משתלשל דרכם, איפה הם בדבר הזה?
שאלה טובה, כי הם ודאי לא בדעת העליונה מצד אחד, הם ודאי לא בדעת התחתונה, הם משהו באמצע. עכשיו פה אפשר לדבר, כל מלאך וכל גלגל ואופן, האם הוא יותר קרוב לחוכמה העליונה או חוכמה התחתונה, בהקשר הזה. אבל השאלה במקום. בכל מקרה, השכל שלנו מקבל ידיעות מתוך המציאות, ולכן הוא שכל נפעל ולא פועל, ולכן ההשגה שלו מוגבלת למסגרת הנתונים שמפעילים אותו. כלומר, השכל הזה לא יכול לפרוץ את מסגרות הקיום של העולם הזה. לא ייתכן להגיע בכוח השכל האנושי לשורשי המציאות, ולפרוץ את הגבולות הנתונים שהוא עובד בתוכם. ניתן דוגמה. את מהירות הכל כבר הצליחו לפרוץ, נכון? זה אחד מח, נכון? נציר, ברגע שמטוס שומע את מהירות הכל, מה קורה? יש איזה בום כזה, פיצוץ, נכון? פיצוץ כן, של שבירת הכל, מהירות הכל. אבל את מהירות הכל הצליחו לשבור? לא, מהירות הכל לא הצליחו לשבור וגם לא הצליחו לשבור. למה? כי ברגע שאתה שובר את מהירות האור, אז אתה בעצם יכול לחבור אחר בזמן. ולכן אחת המסקנות המדהימות שעולות מתורת היחסות של איינשטיין, זה שהמרחב והזמן הם לא שני מושגים נפרדים, אלא הם קשורים זה בזה במרקם אחיד. מסקנה נוספת, אנחנו ממש בשיעור פיזיקה. מסקנה נוספת, שככל שאנחנו נעים מהר יותר במרחב, אז הזמן שאנחנו חווים הוא נע לאט יותר יחסית למי שנשאר במקום. וזה קורה עד שבמהירות 300 אלף קילומטר בשנייה, ליתר דיוק 299,750 קילומטר לשנייה, הזמן עוצר לחלוטין. כי שברנו את מהירות האור. ויקום ללא זמן הוא יקום בלי יכולת להשתנות. מה זה שינוי? זאת אומרת, שום דבר לא יכול לקרות ולהשפיע על שום דבר אחר. סגרת איזשהו נתיב שייט ימי בין איראן לבחריין, וזה משפיע על מחיר הנפט, איפה? בארצות הברית. או כל דבר אחר, כן? אמרת פה, המיני יש מר הבא, ומתקת את הדין לכל הדברים האלה. ולכן אני, ללא מהירות מוגבלת כלשהי, אז לא יכול להתקיים שום חומר ביקום, ואפילו הערכים הבסיסי, כלומר הזמן לא יכול להתקיים, זה בראשית, בראשית זה תחילת יצירת הזמן. נחזור לענייננו. לאדם אין שום אפשרות לעמוד על האמת לאמיתה, אותה אמת שהיא תלויה בשורשי המציאות. קצת מבאס, אז מה עושים? אני אסייג את זה. לאדם אין יכולת באמת לגלות את האמת לאמיתה בשושי המציאות, כל עוד הוא נשמח ונשען אך ורק על השכל הנפעל, השכל המצומצם, השכל האנושי. לכן כל הטיעונים השכלתניים להוכחת נכוחות האמונה באל אחד אחד ומיוחד זה לא רלוונטי, כי זה טיעונים שכלתניים. החוכמה האלוקית שהיא שכל הפועל נמצאת far far away, במהלך הרבה יותר גבוה מנתונים שהשכל שלנו מסוגל לקלוט ולשכלל ולהעביר אותם הלאה. ולכן כל הדיבייטים והוויכוחים, יש אלוקים, אין אלוקים, האם אלוקים יכול להרים, לברור אבן שהוא לא יכול להרים. זה טוב ויפה למחנה סיירים, לפעולות חברה יבט, זה לא, אבל זה קשקוש, במחילה. אוקיי? ולכן את התשובות לכל השאלות המציקות באמת על שורשי המציאות, על אופן ההתנהלות שלה, אנחנו לא יכולים לקבל באמצעות כלי החישה של השכל הנפעל, אלא רק ממערכת שהיא יותר גדולה והיא לא מצומצמת לגדרים של השכל, וזו מערכת שנקראת הנבואה, או נגיד ככה, זו מערכת שנקראת דעת עליונה, שמשתלשלת ממנה הנבואה כגורם שמתווך בין מי למי? דעת עליונה, דעת תחתונה, בין החוכמה העליונה, החוכמה התחתונה, בדיוק.
כלומר, הרמב"ם כן מקבל את זה שאפשר להבין בהוכחות לוגיות את קיומו של האל, או...
בצורה מצומצמת. במורה נבוכים זה לא ככה. אם הדעת שבתוכנו לא נוכל לצאת מהגבולות שלנו. אבל אם הדעת שאנחנו בתוכה, ולשם כיוון הרמב"ם לפי דעתי תואר, אבל אותו ידעות הדעת, אנחנו יכולים לדעת מאין באנו, לדעת לאן עלינו ללכת. כלומר, הדעת שבתוכנו יסך על הנפעל. אבל הדעת שאנחנו בתוכה יסך אל הפועל, בואו נראה את זה. אברהם אבינו, תראו מה קורה, אברהם אבינו נתפס בתור המאמין הראשון, ובהקשר זה מובא המדרש, משל אחד, ראשית רבה פרשת לך לך, פרשה למתת, משל אחד שהיה עובר ממקום למקום, וראה בירה אחת דולקת. אמר, תאמר שהבירה זו בלא מנהיג, הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו, אני הוא בעל הבירה. כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר, תאמר שלום הזה בלא מנהיג, הציץ אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני הוא בעל העולם. המדרש מתאר שאברהם אבינו התבונן בשכל שלו, וראה את העולם בתור בירה דולקת, איזשהו חבית דולקת. כלומר, דבר שאין לו קיום עצמי, מי ידליק את זה? אי אפשר לדבר בלא מנהיג, כאילו רגע, יש פה מישהו עשה את זה, נכון? זו המסקנה השכלית המתבקשת. אבל התשובה לכך באה לו בנבואה מלמעלה. הציץ עליו בעל הבירה. מה זה הציץ עליו? אני הוא בעל הבירה. למה אני יודע שזה מאוד חשוב? השכל יכול להבין אותנו עד השאלה שמכריחה את המסקנה שאי אפשר לבירה ולא מנהיג. יכול להיות שהרבה אנשים שאלו את השאלה הזאת. אבל אף אחד לא קיבל תשובה חוץ מאברהם. כלומר, מה התשובה? מי זה המנהיג? מה התכלית בהדלקת הבירה? מה הוא רוצה מאיתנו? לכל זה אפשר לקבל תשובות, אבל לא באמצעות השכל הרגיל, הדעת התחתונה, אלא רק באמצעות הנבואה. רק באמצעות הדעת העליונה שאנחנו בתוכה, אפשר לקבל... ולכן משביטלו חז"ל את הנבואה, כוח מתן התשובות עבר לתורה. כי השאלות נולדות מהמציאות. והמציאות היא תולדה של התורה, הסתכל באורייתא. וואל מה. בואי נראה דוגמה לכך בגמרא בפסחים. מה, מה נעשה אבל עם האווירה? יש אפשרות למזגן או משהו? זה... נסתפק באולי, נפתח את הדלת ויחד עם החלון יבוא... שים אולי כיסא שהדלת לא תתערק. בכל זאת פה... עוסקים פה במעשה בראשית, והאש מלחכת, מלפפת. שים לי בחלון. עכשיו יש אווירה. חס דה השם. הגמרא בפסחים, מקור ו', דף ס"ו עמוד א', ערב פסח חל בשבת. כלומר, שבת יוצא במוצאי שבת, נכון? שכחו. ולא הביאו מספיק סכינים לעזרה מבעוד יום על מנת לשחוט קורבנות הפסח הרבים. עכשיו החכמים, הרבה שנים זה לא קרה. הם שכחו מה הלכה בנידון. אנחנו יודעים ששחיטת פסח דוחה את השבת, נכון? אבל מה עם הכשרת מכשיר המצווה? בואו בפרק רבי אליעזר דמילה, הכשרת מכשיר המצווה לא דוחה את השבת. אז החכמים שאלו אותי הלל מה לעשות. אמרו לו, רבי, שכח ולא הביא סכין מערב שבת, מה הוא? אמר להן, הלכה זו שמעתי, גייבלד, לא עלינו פדיחות, שכחתי. אלא הנח להם לישראל, אם אין נביאים הן, בני נביאים הן. למחה, מי שפסחו תלה, תוכבו את הסכין בצמרו, מי שפסחו גדי, תוכבו בן קרנב. ראה מעשה ונזכר לך, אמר כך מקובלן מפיש מאבא אבטליון. כן, ששמים את הסכין על הטלטול הגב, כן, מהצד של, 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 של הקורבן, ואז מותר בשבת. אבל מה המסקנה לאמא של הלל? בני ישראל לבני נביאים. מה זה אומר? של תלמידים של הרב רם? כן, מה זה של בני נביאים? זה אומר ששורש הנבואה מצוי בכל אחד מישראל. בני הנביאים יכולים לכוון לדעת העליונה, ולהתאים את דעתם התחתונה לדעת העליונה. אם אני חוזר לעיסוק בעיקר החמישי הקודם, עודות התפילה, שאמרנו שמה המהות של התפילה? זה היכולת לצאת מחוץ למערכת. ולכן אם אני לא מאמין בנבואה, אז אני לא מאמין שיש משהו בהכרח מעבר לשכל הנפעל ההכרחי המציאותי. זה אומר שאני לא מאמין שיש משהו מעבר לבריאה המוגבלת. איך בעל התניא מגדיר את נשמת האדם? נשמת האדם היא חלק אלוקא ממעל ממש. זה לא מטאפורה, זה ממש. נשמת האדם מגיעה מחיי האמת העליונים, מהדעת העליונה, ולכן לא יכול להיות שאדם יושלח לתוך המערכת החומרית השקרית של העולם הזה, ובגלל זה יאבד את הקשר עם השורש, עם המציאות האמיתית. לא ייתכן שנהיה כאן בעולם הזה תקועים מבלי יכולת לקבל תשובות מהקדוש ברוך הוא מה לעשות כאן. זה לא אורים ותומים. בסדר, זה יהיה נביא, אז... אבל יש את האפשרות הזו. נדבר בעצם בשיעור אחר הצהריים, בשיעור הבא, אם יש נבואה בימינו. או איך אפשר להיות נביא בימינו, תלוי את משואלים. אוקיי? הרב משה שפירא זצ"ל, שנחשב מגדולי עולם המחשבה בדורנו, נפטר לא לפני הרבה שנים, ככה הוא כותב בספר של דגל יקרא אמונה, אני מכיר לכם, זה לא לפניכם. עולם בלי נבואה לאנשים בלי דעת, זה עולם בו כולם צריכים להתאבד. אבל מכיוון שיש מעט מאוד אנשים בני דעת בעולם, הרי שרובם אינם מרגישים בחיסרון מהותי זה. אוקיי? כי זה עולם מאוד מצומצם, מאוד רדוד, מאוד שטחי. ולכן האמונה בנבואה היא הכרח גדול מאוד. הדעת האנושית אומנם לא מסוגלת להשיג נבואה בכוחות עצמה, אבל היא זקוקה ומוכרחת לדעת שיש נבואה בעולם. יש אפשרות לצאת מהמערכת ולקבל שפע או לקבל תובנות מדעת העליונה. והרמב״ם פוסק את זה, זה לא חסידות, הרמב״ם פוסק את זה חייב למעשה במשנה תורה, תראו מקור זין, הלכות יסודי התורה פרק זין אחר א', מסודי הדת לדע שהאל מנבא את בני אדם. או במילים אחרות, מסודי הדת להאמין שיש קשר בין הדת העליונה לדת התחתונה. להאמין שיש קשר בין הבורא לבין האדם, לבין הנברא. ובשיעור הבא אנחנו נראה את היחס לנבואה, אצל רבי מלובביץ, אצל הרב הנזיר, אצל אדמו"ר פיאסצנה, עכשיו מקום דמו. אבל בואו נתחיל מההתחלה. התחלת העניין הנבואי בישראל, מתי היא התרחשה? לא, אברהם זה לא עם ישראל. התחיל במעמד הר סיני, במתן תורה. אוקיי? תקלו בדברים פרשת שופטים, מקור חט. פרשה עוסקת בנביא. נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך אליו תשמעון. נדבר על זה הרבה בשורך הצרים, לך הרבי דורש את זה. ככל אשר שאלת מאם אדוני אלוהיך בחורב ביום הקהל, למור להוסיף לשמוע את כל אדוני אלוהי בית האש הגדולה הזאת, לא יראות ולא עמות. ויאמר אדוני אליי, היטיבו אשר דיברו, נביא יקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפי ודיבר עליהם את כל אשר הצווינו. מובטח לכלל ישראל שהם יזכו לנבואה כהמשך למעמד הר סיני. אלא שהם ביקשו שדברי התורה האלוקיים, הנשגבים העליונים, יגיעו אליהם באמצעות התיווך של משה רבנו. והובטח להם שיהיה לכם בדורות הבאים, תראו את הרמב"ן על התורה, על הפסוקים שקראנו, וייתכן שהייתה שאלתם שם לדורות, וקבלתם שאמרו לשמוע ממשה במרום התל, ואת תדברנו ושמענו ועשינו, גם כן לדורות עולם. ויהיה טעם ואת כמו ואתה, נכון נביא השם כמוך. אם כלל ישראל היה שומע את התורה במעמד הר סיני, מפי הגבורה בעצמו, מפי הקדוש ברוך הוא, ולא רק את השתי דיברות הראשונות, אז תכלס לא היה צריך יותר נביאים בתור שליחים. מה זה נביא? שמביאים, כן? על כפיו אותו יביא, הנביא, שהוא מביא בתור שליחים לציבור. המצב הרצוי, זה כמו שקראנו בפרשה הקודמת, בדברי משה, הוא מי ייתן כל עם אדוני נביאים, כי ייתן לדעת רוחו עליהם. הלוואי וכולם יהיו נביאים, כלומר הלוואי וכולם היו יכולים לתווך במציאות היום המציאות התחתונה, וזו הייתה התכלית, זו הייתה מטרת שמעת הר סיני. שכולנו נשמע את עשרת הדיברות ישירות בפי הקדוש ברוך הוא, כמו הנביא. ואז לא היה צריך לשמוע עוד ממחת נביאים ושבע נביאות, או מכפליים מיוצאי מצרים ונביאים שהיו להם לישראל, כמו שאומרת הגמרא. למה? כי אז דבר השם, אם נשמע את כל הדיברות מפי הגבורה, אז דבר השם היה ברור בתוכנו, והיינו יודעים מה רוצה לא להתברך. גם אני לא מדבר עם אשתי, ב-90% אני יודע מה היא רוצה. לפי פרצוף, לפי זה, גם אני כבר יכול לנחש. כל כך מכירים, כבר הרבה לא מעט שנים, ברוך השם, שנזכה לעוד הרבה שנים ביחד, אז אתה כל כך מכיר, אז אתה כבר יודע מעצמך, אני צריך להגיד לך. אבל בני ישראל מאוד חששו, שעוד רגע הולכים למות, פרחה נשמתם, אז הם ביקשו מי מתווך, ממשה, מנביא, שהוא יקשר אותם ויביא להם את דבר השם, והצורך שלנו בנביא הוא בגלל שמעמד הר סיני לא יתבצע בסוף כמו התכנון האלוקי המקורי. לכאורה. וזה נשאר לדורות כדברי הרמב"ן, שרק באמצעות הנביא ניתן לשמוע את השם. כלומר, הנבואה מאז ולדורות היא בעצם המשך ישיר של מעמד הר סיני. התורה כבר נמסרה לישראל. יש לנו אפילו את י"ג מידות שבהם התורה נדרשת, ניקל ופרט וכו' וכו', דבר שאתה מקלט. יש לנו את כל המסורות שבעל פה, קל וחומר, גבירה שווה, הלכה למשה מסיני, אבל זה לא מספיק שיש לנו תורה. אנחנו צריכים לשמוע גם את כבול השם כמו שמעת הר סיני. וזה מה שקורה לנביא. שהנביא מקבל נבואה ובעצם הוא חוזר חזרה למעת הר סיני, הוא שומע את דבר השם, אנוכי באלוהי אליך. ואז לגביו אין שום פיקפוק שזה דבר השם, הלוואי שאנחנו היינו שומעים, היינו נביאים. אבל כיוון שבהתחלה לא שמעו ישראל את כל הדיברות אשר ניתנו פי השם, אלא רק באמצעות שליח, משה רבנו, רק את השתיים הראשונות הם שמעו פי הגבורה. ולכן יש חשש מאוד מבוסס שבעתיד עם ישראל ישכח את דבר השם. מה שקרה בסוף שהם הגיעו לארץ, נכון? תחת כל עץ ועל כל גבעה, נכון? דברים לא פשוטים. ולכן הקדוש ברוך הוא מוסר פרשת שופטים רגע לפני הכניסה לארץ. נביא מקרבך יקים לך אדוני אלוהיך אליו תשמעו. על ידי הנביאים הקדוש ברוך הוא ממשיך לתקשר, ממשיך לדבר אלינו, בזה ההמשך הישיר של מעמד הר סיני. כלומר, על ידי הבטחת הנבואה, בעצם אנחנו מנציחים, של נצח, מקיימים את מעמד הר סיני. לכן האמונה בנבואה היא הכרחית והיא מעיקרי התורה, והיא העיקר שפותח את חטיבת העיקרים האמצעית העוסקת בתורה. עכשיו, ברגע שחזל ביטלו את יצרד העבודה זרה, פסקה הנבואה, אז איך נשמע את דבר השם? תראו את מקור י' ו-ד' ובזה נסיים. בבא בתרא דף י' ב'. אמר רב עבדי מדמין חיפה, מיום שחרב בית המקדש, ניתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. את הוא חכם לב נביא? הוא שואל את הגמרא. אחי כמה אף פי שניתלה מן הנביאים, מן החכמים לא ניתלה, אמר ממה, וחכם עדיף מנביא שנאמר, ונביא לא חוכמה, מיתלה במי? ניתנה בגדול. בוא נראה את הרמב"ן, חידושי הרמב"ן בבא בתרא. אלא אחי כמה אף פי שניתלה נבואת הנביאים, שהוא המראה והחזון. נבואת החכמים שבדרך החוכמה לא נתלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם, ועל זה נרחיב גם בשיעור הבא, על מה זה רוח הקודש אצל הרמב"ם ואצל הרייבד, מחלוקת גדולה שלהם. אומר הרמב"ן, בחידושיו על השף, מסכת בבא בתרא, הנבואה לא נתלה לגמרי. אין לנו נביא שיגיד, כה אמר השם עליכם להצביע למפלגה א' ב', לא. אבל עדיין הנבואה היא חלק מידי החכמים של הדור, חלק מפיסת החוכמה שלהם. אנחנו אומרים פה, אלה יודעים האמת ברוך קודש שבקרבם. וזה הפתח לבוא אל הצדיק ולבקש ממנו דעת אלוקים, מתוך רצון השם במציאות. וכמו שאומר אדמו"ר פי יאסצנא, ביחס לצדיקים, הבעל שם טוב וכו', שהם פעלו באמצעות דרכי הנביאים. כלומר, האדמו"ר רואה בצדיקים כנביאי השם ממש, כמו שמובא על רש"י, על רשב"י וכו'. מה שנעשה בעצם בשבוע הבא, נמשיך את זה יותר ונראה מהם התנאים ואיך אפשר ומי זוכה לנבואה בדורנו. נראה את הרב מלובביץ' שהרבה לעסוק בנושא הנבואה, את הרב הנזיר, כל הנבואה כדי המפעל חיים שלו, ואז נסכם את כל העיקר, ופעם הבאה נתחיל ישר את העיקר השביעי ברצף. אז עד כאן, ממש בקצרה, השם שזכינו, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.